המחלקות הפנימיות בבתי החולים חצו מזמן את סף הקיבולת, תוסיפו לאלה את מחלקות הקורונה, זה תכף מתפוצץ. בקצב ההדבקות של הימים האחרונים, בתי החולים מכינים עוד מיטות אשפוז, בדיוק כמו שהיה לפני שנה, רק שאז היינו בסגר מעודק. אנחנו כבר סוגרים שנתיים בהזיה הזאת ועדיין לא רואים את הסוף. הקרבות אותם קרבות, עכשיו זה קרב האומיקרון. ההסתדרות הרפואית החליטה על 11 בינואר כיום הרופא והרופאה. המחלקות הפנימיות בבתי החולים מתפוצצות כבר יותר מ-20 שנה, מדי כמה שנים מפגינים קצת, מוחים קצת, ומשרד האוצר משחרר איזה טפטוף מהברז, ומגייס עוד כמה מאות רופאים למערכת חולה. כך גם היה לאחרונה, כשהרופאים המתמחים הודיעו שלא ימשיכו לעבוד במשמרות של 26 שעות רצוף, בניגוד לעמדתם של רופאים מומחים שלא מתייצבים לצידם. המתמחים צודקים, הם נאמנים לעצמם, הם נאמנים למטופלים, לילה אחד במחלקת מיון ותבינו הכל. מחלקות מפוצצות. תתפללו שאחרי 20 שעות עבודה רצופה, הרופאים שהתפנו להבחן אותנו לא יעשו עלינו טעויות. עכשיו גם עלה מין רעיון מקורי במרכאות שכזה, לאפשר לצוותים המאומתים אסימפטומטיים להמשיך לעבוד ולהדביק מטופלים. שר הבריאות, הבטחות צריך לקיים. האם נוסף כוח אדם? האם ההזקנות במסדרון נעלמו? האם ההסכם לקיצור שעות העבודה של הרופאים המתמחים מתקיים במועדו? מערכת הבריאות צועקת הצילו. לטיפולך, אדוני שר הבריאות. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון. 103 FM.
קבינט הקורונה מתכנס הערב אחרי 3 שבועות, מיד נבדוק מה בדיוק צפוי שם עוד קודם לכן. ראש הממשלה נפתלי בנט בהצהרה לתקשורת, פרופסור ציון חגי, יושב ראש ההסתדרות הרפואית, מתנגד להעסיק רופאים מאומתים לנגיף ללא סימפטומים, נדבר איתו. 15% מהמיקרוביולוגים, הביוכימאים ועובדי המעבדות, או חולים בבידוד, הלחץ של עובדי המעבדות גובר, אומרת אסתר אדמון, יושבת ראש ההסתדרות המיקרוביולוגים. עם שר החקלאות עודד פורר, נדבר על הסיוע לעסקים ועל מה שמעכב את סגירת הרפורמה בחקלאות, ולסיום, שנת 2021 הייתה שנת שיא במשכנתאות. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינו, אבל השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? בשידור חי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, פותחים בכותרות. קבינט הקורונה מתכנס הערב, בין השאר ידונו שם על האפשרות לקיצור ימי הבידוד לפחות מ10. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, מציע לממן במלואם את ימי הבידוד רק לעובדים העצמאים המחוסנים מלא.
בתקופה הזאת, בחודשיים הקרובים אולי, גם לאור קיצור הבידוד למחוסנים וגם כנראה לאור קיצור ההחלמה, תקופת ההחלמה שמסתמן, על דעתי אנחנו צריכים להיות יותר גמישים ויותר נדיבים ולתת פיצוי מלא על ימי בידוד למחוסנים, גם לעצמאים וגם לסחירים, ואם אני מדבר על עצמאים, אז לתת פיצוי לא לפי איזושהי נוסחה מורכבת ולא תמיד ברורה, אלא לפי הכנסה חייבת בפועל.
שנת 2021 הייתה שנת שיא למשכנתאות. על פי נתוני בנק ישראל, רוכשי הדירות לבו מהבנקים בסך הכל 116 מיליארד שקלים. זוהי עלייה של, שימו לב, 149% לעומת השנה שעברה. בחודש דצמבר לבו יותר מ-12 מיליארד שקלים. אלון גלזר, לידר ושוט, מעריך שרמת הסיכון בשוק המשכנתאות עלתה.
על רקע המשך הגאות בשוק הנדלן והביקושים המאוד חזקים לדירות, אנחנו מעריכים שנמשיך לראות את אותה מגמה גם ב-2022, ככל הנראה גם עם שיאים חדשים בהיקף על המשכנתאות שילקחו. אין ספק שהסיכונים גדלים כאן, אנחנו רואים את הבנקים יותר ממונפים על שוק הנדלן, עם יותר הלוואות גם לקבלנים וגם למשכנתאות, וצריך לזכור גם שהמחירים יותר יקרים, כלומר שהנלקחות משכנתאות בהיקפים יותר גדולים, ההלוואות בגין הקרקעות יותר גדולות, וגם הסכומים שאנחנו מדברים עליהם של הקרקעות משקפים מחירים מאוד גבוהים. הסיכון גדל, בנק ישראל כבר התחיל להתערב בתחום הזה, ואנחנו מעריכים שנמשיך לראות את אותה מגמה בדיוק בשנה הבאה.
הבוקר נפתחו מנהרות צומת קרליבך, לאחר 7 שנים של עבודות מאז הריסת גשר מעריב המיתולוגי, וזה בהשקעה של 170 מיליון שקלים. מנכ״ל נטע חיים גליק אומר שפרויקט השיקוע, שזה החלק הראשון בפרויקט המנהרות, הוא חלק מהרכבת הקלה.
השיקור הזה הוא חלק מעבודה אינטנסיבית שמתבצעת על כל הקו האדום, והיא בעצם מובילה את פתיחת הקו הצפוי לסוף השנה הזו. בצמוד לשיקור הזה, תחנת קרליבך נמצאת ב-52 מטר מתחת לאדמה, בעלות של כמיליארד שקלים. תחנה אדירה, אחת מ-10 התחנות של הקו האדום.
הכנסת אישרה אתמול בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לביטול מבחן ההכנסה לנכי צה"ל וכוחות הביטחון. חבר הכנסת אופיר כץ מיוזמי החוק אומר לאיפה הכסף שבעקבות ההקלות תגדל הכנסתם של מקבלי הקצבאות.
עד היום כל הכנסה של נכי צה"ל הייתה מקוזזת מהקצבה שהם מקבלים. משמע, משכורת מעבודה או הכנסות נוספות, לדוגמה מהשכרת דירה, היו יורדות מהסכום שמגיע להם. אנחנו מבטלים את הקיזוז הזה. זה גם ייתן תמריץ לאלו שרוצים לעבוד, לצאת לעבודה, וגם יתווספו בכל חודש אלפי שקלים להכנסה של נכי צה"ל.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד כל הפרטים לקראת כינוס הקבינט. מצטרפת אלינו מרב כהן, כתבת הבריאות, וואלה, שלום מרב.
שלום.
עוד לפני כינוס הקבינט, ראש הממשלה ימסור הצהרה לתקשורת בסביבות 6:15. מה אנחנו יודעים בכלל גם לקראת ההצהרה הזאת וגם לקראת כינוס הקבינט? מה ידרשו שם?
כן, אז בעצם אנחנו מבינות שכבר בשבוע הבא אנחנו, אם כבר עכשיו אנחנו רואים באמת אלפי מבודדים מאומתים כתוצאה מכך והמשק כולו נפגע, אז בשבוע הבא הצפי והתחזיות שזה הולך לגדול מאוד, ולכן הממשלה נדרשת לכמה פעולות, בראש ובראשונה לקצר את ימי הבידוד של המאומתים, הצט"ם המליץ על זה שלשום, וזה יעלה לקבינט, גם להתמודד עם הסוגיה של באמת עובדים חיוניים, שוטרים, חיילים, עובדי מערכת הבריאות, שהם מאומתים ללא תסמינים, והאם אפשר לפתור אותם מבידוד, בגלל שאנחנו מדברים על סדרי גודל מאוד גדולים, וגם לראות איך אפשר לסדר את מדיניות הבדיקות, ככה שהבדיקות PCR, הבדיקות האמינות, הם יוכלו להיות ליתר האוכלוסייה, ולא רק לבני 60 פלוס.
היום מרב יודעים לומר איזה בדיקות הן יותר טובות, יותר אמינות, ואלו בדיקות פחות, כי הרי בסופו של דבר, הכל מגיע מסין.
נכון, אז קודם כל אנחנו, ה-PCR הם כמובן הבדיקות היותר אמינות.
אני מדברת על האנטיגן בעיקר.
אז אנחנו, יש בעצם רשימה של כמה בדיקות, משרד הבריאות עושה עכשיו בדיקה מיוחדת לבדוק ולבחון את כל הבדיקות, מי מהן טובה יותר ומי פחות. חשוב להגיד שהבדיקות של מד"א או של המפעילות הן בדיקות אמינות. הן גם יודעות לעשות את זה יותר טוב, את הספקיות של שירות האנטיגן, הן יודעות לבצע את זה יותר טוב, בדיוק לאיפה בלוע צריך להכניס את ה...
שזה אומר בעצם, בואי רגע נסדר את העניין הזה, בדיקות האנטיגן המוסדיות, מה שנקרא.
המוסדיות, נכון. הן בעצם אותן בדיקות, אבל גם צריך לדעת איך לעשות אותן. כלומר, צריך שהן יהיו 5 שניות בנחיר, ועוד 5 שניות בלוע, קודם בלוע ואז בנחיר, סליחה, וגם בדיוק לאיפה להכניס אותן. אז יכול מאוד להיות שהבדיקות הביתיות הן פחות יודעים לעשות אותן, ולכן גם הן מייצרות תוצאות לא טובות. אבל באמת תצא עוד מעט הודעה, בימים הקרובים תצא הודעה של משרד הבריאות, איזה בדיקות יותר טובות ואיזה בדיקות פחות טובות, והבדיקות הפחות טובות יצאו מהשוק.
מישהו מדבר גם על המחיר של הבדיקות האלה?
לצערי לא, לצערי לא. לא מדברים על פיקוח, מנסים שהשוק יעשה את שלו, בזה שכן מנסים להציף את השוק בבדיקות, אבל גם זה ייקח לא מעט זמן, כלומר אני חושבת שלפחות את שבוע הבא לא תהיה כאן הצפה שהם רוצים אותה, כלומר 15 מיליון בדיקות, משהו כן. כזה, ואז בעצם כל עוד יש ביקוש מאוד גדול ועצה מאוד קטן, אז באמת יש עליית מחירים, אני מקווה שבאמת יהיו הרבה בדיקות, לפני שהגל הזה יגמר.
מה שברור שאומרים לנו ממשרד הבריאות שאין מחסור בבדיקות. כלומר, פה אנחנו כאילו מכוסים, אבל עדיין בפארמים השונים את נכנסת לפה ולשם, אנשים קונים בכמויות. יכול להיות שצריך להציב איזשהו גבול ולהגיד, אדוני, גבירתי, כל אחד ייקח 3-4, לא יותר.
נכון, כן, זה מזכיר לי, את יודעת, את הגל הראשון שהקבילו נכון. אותנו בקניית ביצים.
ביצים, ים טואלט, כל מיני שטויות כן. כאלה. נכון.
תשמעי, אני גם חושבת שצריך, לא יודעת, אפילו להיות, לעשות את זה דיפרנציאלי, כלומר, אם יש משפחה, היא כמובן צריכה יותר.
נכון.
אז אני באמת, אני חושבת שברור שמשרד הבריאות צריך להידרש לסוגיה הזאת כמה שיותר מהר. אי אפשר לחכות יותר מדי, זה באמת... אפשר גם לטמון את הראש באדמה ולהגיד הכל בסדר.
כן, טוב,
לא
עכשיו,
בסדר.
יפה, עכשיו שוב, מירב, יכול להיות שאנחנו שוב נהיה מופתעים מהחלטות הקבינט, כלומר, יש פה הרבה מאוד זיגזג בימים האחרונים, צפוי שם משהו שהוא יפתיע אותנו מחדש?
אני חושבת שלא, אני חושבת שרוב הדברים שאמרתי הם אלה שיעלו והם אלה שיתקבעו גם
בקבינט. וראש הממשלה נפתלי בנט בהצהרה שלו בשש ורבע?
אני חושבת שהוא בעיקר רוצה להראות לציבור להוריד את תחושת הכאוס, כן. להוריד את התחושה של של הבלגן, להראות שהוא כן עדיין מחזיק את השליטה במצב. אני חשבתי שנכון, את יודעת, שבנקודה הזאת גם שר הבריאות יעמוד לידו, גם שר האוצר יעמוד לידו, להראות שבאמת המערכת כולה מגויסת, ולא האזרח הקטן צריך... לעמוד, רק להתרוצץ בין בתי מרקחת ובין פארמים לחפש בדיקת
אנטיגן. לגמרי, אבל אני אגיד רק לסיום בשורה התחתונה, שגם אחריות אישית של כל אחד ואחת מאיתנו לא תזיק. כלומר, אדם צריך להיות אחראי לעצמו, ולהבין איך מתנהלים בתוך הכאוס הזה, כי זה באמת כאוס, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך. מירב כהן, כתבת הבריאות, וואלה, תודה רבה. אנחנו נשתמע עוד, להתראות. שלום, שלום. עכשיו נגיד שלום לפרופסור ציון חגי, שהוא יושב ראש ההסתדרות הרפואית. פרופסור חגי, שלום.
שלום ענת, שלום
שלום. שלום. טוב, שלומך בימים האלה, בתוך כל המצב הקאוטי, מוטרד ממה?
מוטרד מהמצב הנוכחי, מהעלייה בתחלואה שהייתה צפויה מראש, ומההיערכות של מערכת הבריאות.
שוב תחזור על המשפט האחרון, כי היה איזה נתק?
אני אומר שאני מוטרד מהתחלואה שעולה וגואה, והמצב של הבלבול בקרב הציבור, וחוסר ההבנה של המסרים שנמסרים על ידי הממשלה.
הבנתי, זאת אומרת...
הציבור המבולבל.
כן, זאת אומרת שמי שבעצם... מי שאתה בעצם מכוון פה למקבלי ההחלטות ולראש הממשלה בראשם, שלא מכוונים אותנו, שאחראים לכל המצב הקאוטי הזה, אם אני מבינה אותך נכון?
יש, כן, יש בלבול, יש זיגזוג בהמלצות, יש אי בהירות לגבי ההמלצות, וזה מבלבל את הציבור, וגם אין הוראות ברורות וחד משמעיות, כאילו זה גזירת גורל.
כלומר, מה אתה חש? אתה חש מצב שמפקירים את הציבור, שהציבור בעצם מזלזל מפני שהוא לא מקבל את ההנחיות המספקות מהממשלה. איפה פה נראה לך משהו שלא עובר מהחלטות הממשלה או מהוראות הממשלה, או שבכלל אין כאלה, לציבור עצמו?
תראי, הציבור עצמו שומע, מקשיב, ומקבל מסרים שבעצם זאת גזירת גורל, זאת מגפה, שכביכול הקורונה הזאת תהיה מחלה קלה, כאשר התפיסה היא מוטעת. קודם כל, אני לא מאחל לאיש לחלות בקורונה, כי אף אחד לא יודע למי יהיה פוסט קורונה, ואני ודאי חושב שהורים שלא מחסנים את הילדים שלהם, הם חסרי אחריות, כי הם מסכנים את הילדים באפשרות של פוסט-קורונה וגם סיבוכים ממחלת הקורונה.
כלומר, אתה רוצה להגיד שפרופסור ציון חגי, שהממשלה נכשלה ביכולת שלה לשכנע את האנשים לחסן גם את עצמם וגם את הילדים שלהם?
זאת עובדה, ענת, זה ברור לנו שהיא נכשלה בזה, אבל אני בהחלט מפה רוצה באמת להבהיר לציבור, להורים, שהנושא של חיסון ילדים כבר חוסנו מיליונים בארצות הברית, ואין שום מידע שמראה על איזה שהם תופעות לוואי קשות שיש. וכאשר שוקלים את המחלה לעומת הסיכון בחיסון, אין ספק שהמחלה הרבה יותר קשה, יותר מסוכנת, עם השלכות לטווח ארוך. לא יכול להיות שהורה יחשוב על זה שהילד שלו יחלה, ואחר כך יהיה לו פוסט קורונה עם הפרעות בזיכרון, עם פגיעות בקוגניציה. אלה דברים שאנחנו לא יודעים לכמה זמן הם יישארו. לכן הציבור צריך להבין דבר אחד, את המסר הזה הברור שצריך לחסן את הילדים. מעבר לזה, הממשלה הייתה גם צריכה להגיד, להימנע, לא להימנע מהתקהלויות, אסור התקהלויות גדולות בחוץ ובפנים, וכל האירועים, הם היו צריכים להגיד, לא מומלץ, כי אם אסור, כי הדברים צריכים להיות ברורים.
כלומר, אם לא מומלץ ואם אסור, אז אולי צריך להכריז על סגר, כשזה
לא,
בעצם...
לא, אני לא חושב.
אז, אבל אתה יודע, אם משאירים הכל כן. פתוח, אז בסופו כן. של דבר הציבור לא מבין, והנה שוב התעתועים האלה של קצת כן וקצת לא.
תראי, אני צריך להבין, אנחנו הגענו עכשיו משהו כמו 36,000 מקרים חיוביים.
מה שאנחנו יודעים, לוודאי, יש הרבה שאנחנו לא יודעים.
לגמרי, אז בואי נכפיל את זה בשתיים, או שנעגל את זה ל-50,000. מה שאת רוצה, זה יהיה לגיטימי, כי אף אחד מאיתנו לא יודע כמה באמת יש תחלואה במדינת ישראל. אם יש 50,000 ליום, ואנחנו יודעים ששלושה מקרים לאלף מהמקרים של האומיקרון הם מקרים קשים, מגיעים למקרים קשים תוך 10 ימים עד 14 יום.
גם בריאות או רק בדרכי הנשימה? כי פה זה קצת, להיות, הוא מתנהג קצת להיות. אחרת.
כן, אבל יהיו מקרים קשים, יהיו כאלה שיש להם מחלות רקע, שאצלהם זה יתפתק גם בנשימה וגם בריאות.
ואז נגיע באמת להשפוז הרבה יותר גדול, ואני רוצה לשאול אותך, מה המצב...
זה 150 מקרים ליום. זאת אומרת, בעוד 10 ימים זה 150 מקרים ליום, אם זה יהיה רק 50,000. ולפי התחזיות שראש הממשלה דיבר עליהם, שעלולים להיות מיליון בשבוע של תחלואה, אז מיליון בשבוע זה הרבה יותר מקרים.
ואתה מקבל את התחזיות האלה?
תראי, אני עוד טוען, כאשר אנחנו מדברים על מגפה שאנחנו לא בדיוק מבינים אותה, אז צריך לקחת את התרחיש האופטימי והפסימי, אבל להתכונן לפסימי ביותר ולקוות לטוב ביותר. ככה זה ברפואה.
אוקיי, אז בוא אני אשאל אותך עכשיו מה המצב בבתי החולים, כי יש גם שפעת וגם קורונה וגם אומיקרון וגם דלטה פלוס, ואנחנו עוד לא יודעים מה מצפה לנו.
יפה, אז מה שקורה היום זה בניגוד לגלים הקודמים, שלא היה לנו את מחלת השפעת, היום מחלקות הפנימיות, שהן בעצם מחלקות הקורונה, הן קורסות, משום שיש להן גם חולים עם שפעת, עם מחלות בדרכי הנשימה, והרבה מאוד מהם גם מונשמים ונעזרים בחמצן, מצד אחד. מצד שני, כבר בשבוע האחרון אנחנו רואים את העלייה החדה, במספר המקרים של קורונה, ולכן אנחנו מוטרדים מזה שבעוד שבועיים שלושה נגיע למצב של אי ספיקה בבתי החולים. מזה אני מוטרד.
ויש גם צוותים רפואיים שנמצאים בבידוד, ואני רוצה לשאול אותך, האם הרעיון של רופאים, אחיות, צוותים בכלל, רופאים ורופאות שהם אסימפטומטיים, ימשיכו לעבוד מול המטופלים שלהם?
לא, אנחנו מאוד מוטרדים מזה, ואנחנו לא נסכים לזה, ואני צריך להסביר את זה. לא שאנחנו מתנגדים שרופא יטפל או אחות יטפל בחולה. הבעיה היא, שהסכנה שאם איש צוות מאומת הולך ומטפל, הוא יכול להדביק את הצוות הרפואי וגם את החולים שלו. ותארי לך שהוא יטפל באיזה מושתל כליה, ואותו אדם יחלה בקורונה ויקרה לו משהו. איזה הרגשה זה לאנשי הצוות? אנחנו אנשי צוות שיש לנו ערכים ויש לנו אתיקה כלפי החולים שלנו. אנחנו לא רוצים לפגוע בהם. ולכן אנחנו נמצא איזשהו מתווה שיאפשר את קיצור ימי הבידוד משבעה ימים אולי לחמישה ימים ואולי פחות, תוך כדי ביצוע בדיקות שיאפשרו לנו לקבוע גם את רמת הווירל לוד, זאת אומרת את המטען
הווירלי,
כן, ואם הוא נמוך, כלומר שיש פחות וירוסים ביכולת ההדבקה,
אז הוא יוכל לחזור לעבודה.
ובהחלט לעבוד. טוב. וזה אנחנו נדון בזה מחר בפורום הקורונה של ההסתדרות הרפואית.
יפה. לסיום, היום יום הרופא והרופאה. אנחנו מציינים את היום הזה, וגם אמרתי דברים בהקשר הזה בפתיחה, והמצב לא משתפר. כלומר, 20 שנה עם אותה זקנה, 20 שנה עם ההבטחות שלא ממומשות. יש לך להגיד משהו לרופאים היום?
זה נכון, כן, יש לי מה להגיד. יש לי מה להגיד שאומר בעצם, כמו שאת אמרת עכשיו, ש-20 שנה הזקנה במסדרון ואין השקעה בתשתיות. אבל אני בהחלט גאה ברופאים וברמת הרפואה שיש לנו במדינת ישראל. הרופאים במדינת ישראל הם החוקרים המובילים בתחום הרפואה, והם מבוקשים בכל העולם. ובזה צריכה להיות כל גאוותנו.
טוב, אנחנו מצטרפים. תודה רבה לך, פרופסור ציון חגי, יושב ראש ההסתדרות הרפואית. שלום, שלום, להתראות. אנחנו עם פרסומת אחת, ומיד ממשיכים לדבר על המעבדות ועל הבדיקות, מיד. עכשיו מצטרפת אלינו אסתר אדמון, שהיא יושבת ראש הסתדרות המיקרוביולוגים, הביוכימאים ועובדי המעבדות. אסתר אדמון, שלום.
שלום רב,
שלום,
אני
שלום.
רק לא שומעת כל כך טוב.
אז אנחנו ננסה להגביר, וקודם כל אני אתן לך את זכות הדיבור, ואני אשאל אותך מה קורה בקרב המעבדות, באנשים שאת אחראית עליהם.
נכון, אנחנו עוברים תקופה מאוד קשה. יש לנו הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד בדיקות, יש עובדים שחולים, יש עובדים שהם גם מאומתים, וחלקם אפילו בבידוד, אז זה מקשה עלינו עוד יותר, ובלי שום קשר, עוד לפני שנכנסנו לזה, יש לנו מחסור בכוח אדם רציני במעבדות האחרות, שזה המטולוגיה, כימיה, וירולוגיה, בקטרולוגיה,
שזה,
בנק אדם.
שזה אסתר אדמון בכלל לא שייך לקורונה.
לא שייך לקורונה.
שום דבר.
זה כלומר... אנשים שהם מטופלים, כל בן אדם, אין בן אדם שלא היה, לא ניגש לרופא משפחה, או למיון, או להשפוז, או לכל מקום אחר, ויצטרך לקבל את שירותי המעבדה.
כמה אנשים נמצאים היום בבית מתוך הצוותים?
יש לנו הרבה, אנחנו במעבדות האחרות יש לנו מחסור של בין 10-15% של תקנים של אנשים שפרשו ואנחנו לא יכולים לאייש במקומם, בעיקר בתורנות של ערב, לילה, שישי, שבת, זה שעות שאנחנו קשה לנו מאוד למצוא תורנים, וזו בעיה כי גם נפתחו המעבדות הפרטיות שלקחו לנו חלק לא קטן מהעובדים בגלל תנאי עסקה טובים, שכר בעיקרו, וגם בגלל המחסור שיש לנו בכלל, בגלל התיאת המאומתים, החולים.
מה, כן, זה ברור. עכשיו, מה שבא לעזרתכם זה בדיקות האנטיגן. מה דעתך בעניין הזה?
אני, מה לעשות? תראה, אני חושבת שאחרי כל כך הרבה זמן כולם הבינו שאין תחליף ל-PCR, ואני שמעתי עכשיו את קודמי,
שריאנת
אותו,
כן.
את פרופסור חגי, כן, שהוא אומר שצריך לבדוק עוד קייל של נגיפי, כמה זה נמצא. זאת אומרת שאיך שלא הסתובבו, אין תחליף למעבדות המוסדיות, הרפואיות, כל הבדיקות, אם זה ביולוגיה מולקולרית, הכל, 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 אין לזה תחליף.
אז רגע, רק שאני אבין.
מה עוד שבמצב
לא,
כזה
אבל...
קשה,
כן,
שלא יודעים בכלל, ורוצים, כל אחד רוצה לשמור על עצמו ועל התא המשפחתי שלו, ללכת להיבדק בבדיקות אנטיגן, ואתה לוקח סיכון של 50% שאתה כן חיובי או לא חיובי, או כן שלילי או לא שלילי.
אז אני רוצה להבין, אסתר אדמון, כמי שהיא יושבת ראש ההסתדרות של המיקרוביולוגים ועובדי המעבדות, האם את פוסלת לחלוטין את בדיקת האנטיגן, והיית ממליצה, אם היית צריכה לקבל החלטה, לזרוק את זה לפח, בכלל לא להשתמש בדבר הזה?
אני חושבת שלהשתמש, להכניס את בדיקות אנטיגן בצורה כזו גורפת, זה לא אחראי, אבל זו ההחלטה שהייתה, אבל אם היו נותנים לנו את האפשרות להיערך מבעוד מועד, היו חודשיים ימים שידענו שהאומיקרון בדרך לארץ, היינו צריכים להיערך מבחינת כוח אדם, מבחינת סידורי עבודה, מבחינה לוגיסטית, וזה דבר שלא נעשה, ולכן אנחנו בראשון לינואר, מיד אחרי המסיבות סילבסטר, חטפנו, את יודעת, את כל העגל החזק הזה.
וזה את אומרת, זאת אומרת, לא היו צריכים לאפשר בכלל לבצע את כל החגיגות האלה, ללכת ולהשתגע שם?
היה צריך להיערך, היה צריך להיערך ולאפשר לנו להיערך לגל הזה. אנחנו למעשה היום עושים בדיקות פי שתיים מהתקופה של דלתא.
ואת זה את מייחסת, ואת זה את מייחסת באמת לאותן חגיגות, לסילבסטר, ולעוד כל מיני אירועים שהיו שם. יש היום אירועים המוניים, למשל בכדורגל, שום דבר לא סגור, הכל פתוח.
ברור, אחרי כל אירוע המוני שהתקיים, כמו המסיבות סילבסטר, כולם מיד מגיעים להיבדק. וחשוב מאוד להגיד שבדיקה מיד לאחר האירוע היא לא אפקטיבית באנטיגן.
צריך לחכות שלושה ימים.
חייב לעשות אותה רק אחרי 72 שעות.
נכון, כן.
והאנשים מפוחדים, רצים לעשות בדיקות, וזה גם לא מימן, ואם אתה לא עושה את זה בזמן, זה עוד יותר לא מימן.
אוקיי.
אז כל הבדיקות האלה, בצורה כזו פרועה, עם תורים ענקיים כאלה, לא יעזרו לנו לשמור על המשפחה
כן,
שלנו.
גם ל-PCR יש תורים אינסופיים, ולכן צמצמו את זה ושינו קצת את השיטה. אנחנו שמענו, הקשבנו. תודה רבה לך, גברת אסתר אדמון. תודה.
תודה רבה לכם.
שלום,
תודה.
שלום. עכשיו אנחנו עם ירון והעדכונים.
אתם מאזינים ל איפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
שלום שר החקלאות עודד פורר, ישראל ביתנו, מה שלומך?
שלום רב, אחר צהריים טובים,
יפה, טוב, אני שמחה לשמוע. שמע, פיצוי זה נדמה לי הדבר שעומד בראש סדר היום שלנו, וגם אתה כשר כלכלי, אני רוצה לשמוע מה דעתך. הדעות חלוקות, ואנחנו לא יודעים בדיוק למי זה ילך ואיך זה יחולק, האם אתה יודע, כמי שמקורב לשר האוצר?
וזה בדיוק מה שאמרנו, זה בדיוק מה שאמר שר האוצר. אם וכאשר יידרש פיצוי, הוא ינתן נקודתית. אי אפשר, אחרי שבוע, 10 ימים שאנחנו נמצאים בתוך העלייה בגרף המאומתים של הקורונה והמבודדים, מה שהוביל להעתה כזאת או אחרת בחלק מהפעילויות. אי אפשר לבוא ולקבוע קטגורית, צריך לפצות את כולם. לא, אנחנו נראה את הנתונים, ברגע שיהיו נתונים בפנינו, ניתן יהיה לקבוע למי מגיע פיצוי וכמה מגיע
פיצוי.
תראה,
אני מקבלת את מה שאתה אומר, אבל אתה יודע שכל דבר זה פרוצדורה. אתה מגיש את הדוחות שלך לרשות המיסים, וזה לוקח זמן, ועד שאתה מקבל, ועד שאתה נכנס למחשב, בוא, לא נלאה את המה, אנחנו לא הרי יודעים בדיוק איך זה עובד כאן במדינה. האם היינו יודעים שאתה מגיע, היה לך, נגיד, דוח הכנסה של ירידה של 60% בהכנסות בתור בעל אולם שמחות, ומקבל את הכסף תוך שבוע, תוך 10 ימים, סבבה, עשינו את זה, אבל אנחנו יודעים שזה מגיע בדילי מטורף. אז אולי לקצר הליכים, אולי לחשוב על פרוצדורה אחרת, כדי שאנשים לא יתעקו בלי כסף.
אני חייב לומר, ההליכים מאוד מאוד קצרים מהרגע שמקבלים החלטה על פיצוי. צריך לזכור שהשנה האחרונה, אם אני אקח את 2021, מבחינת הפעילות במשק, הייתה יותר טובה מ-2019. ולכן ברור ששמה לא נדרש לא נדרש פיצוי על חודש דצמבר שהיה חודש מצוין. יש פה, אנחנו נמצאים בתוך שבוע מאוד מאוד אינטנסיבי של עלייה בהדבקות בקורונה והרבה מאוד אנשים מבודדים. יש טענות כאלה או אחרות על פגיעה כזאת או אחרת. נבחן אותה
כשהיא
תהיה, ואז
ניתן
גם יהיה לפתות.
תשמע, אני לא דורשת, לא, אבל אני לא דורשת ממך להגיד מספר, אוקיי, אני מביאה ירידה בהכנסות של 70%, תשלים לי.
אז אני רוצה להראות לך יותר מזה. העובדה היא שכבר עכשיו הוביל שר האוצר, יחד גם עם יושב ראש ועדת הכספים, אלכס קושניר, הובילו ביחד את המהלך הזה שאומרים, קודם כל נדחה את תשלומי המע"מ לחודש הזה. אגב, ברגע שיהיה דיווחי מע"מ, על חודש ינואר, הרי הדיווח של ינואר הוא בכלל על דצמבר, אז גם מבחינת תזרים לעסק, הוא את המען שהוא היה אמור שלם בינואר, דוחים עוד בכמה ימים. נותנים אוויר, בואי נראה לאן אנחנו מתגלגלים, צריך להבין שהאירוע הזה של הקורונה הוא אירוע מאוד מאוד אינטנסיבי, אבל גם אנחנו מצפים שהוא יותר קצר מהגלים הקודמים שיקרו.
תגיד, עודד פורר, איפה שר האוצר טעה?
אני לא חושב שהוא טעה, אני להפך, אני חושב ששר האוצר גילה אחריות עצומה, ואורך רוח וחוסר יכולת, מה שנקרא, להילחץ. את יודעת, כולם מנסים להלחיץ כל הזמן. ואמר חברים, צריך לא להיכנס להיסטריה, צריך לשקול רק לפי הנתונים, וזה מה שיהיה.
לא, אבל אתה יודע, זה התחיל בהתחלה מלא יהיה פיצוי ו...
לא, לכל אורך הדרך, לכל אורך הדרך.
הוא לא אמר בהתחלה, יהיה פיצוי למי שצריך. לא יהיה פיצוי, קורונה זה כמו שפעת, כל מיני דברים כאלה. אז אנשים כעסו עליו, בצדק.
הוא אמר, לא נדרש כרגע פיצוי, וככל שנראה, על פי הנתונים שיתרש, נדע לתת פיצוי נקודתי, מתחילת הדרך אגב. זאת העמדה, השאלה את מה אני אומר קודם, האם אני אומר קודם את זה או קודם את זה, אבל העמדה עצמה, כעמדה, לא השתנתה, כל קבלת ההחלטות של שר האוצר, שלי כשר חקלאות, אני חייב לומר, גם של הממשלה, היא בהתאם לנתונים, נורא קל להיכנס להיסטריה, ונורא קל לזעוק וללחץ. אני אגב גם מבין לליבם של בעלי עסקים שנמצאים עכשיו בחוסר ודאות מאוד מאוד גדול. אבל אנחנו נלחמים על זה שהמשק יישאר פתוח. אנחנו חושבים שיש לזה חשיבות.
כן, אבל הציבור לא בא. הציבור לא בא לקניונים. הציבור מבטל אירועים. הציבור לא הולך לאירועי תרבות. תראה כמה ענפים. תיירות, לא לדבר על זה שזה כבר בשנתיים בצרות.
ולתיירות נתנו מתווה פיצוי מיוחד. אגב, בהחלטה שלה, שעברה גם לפני שבועיים, כי הכרנו בעובדה שבענף הזה יש דבר מיוחד. אבל אי אפשר לבוא בקניונים שהייתה להם שנה מצוינת. ויכול להיות שהשבוע הראשון של ינואר היה פחות טוב. אבל אחר כך כל השנה תהיה שנה מצוינת, אז על שבוע אחד...
לא, אתה מדבר על הגדולים, אבל בקניונים יש גם חנויות קטנות, ואין סובלות.
תראי, כל עסק צריך להיות כזה שיודע לשרוד על פני שנה. אם יש כמה ימים לא טובים, אתה לא מיד סוגר את העסק אחרי יומיים לא טובים. צריך לבחון, א', מה היקף האירוע הזה, מה ההתמשכות שלו, ועל איזה פרק זמן אני מודד, אם למישהו בחודש ינואר היו יומיים לא טובים, זה לא אומר שכל חודש ינואר יהיה רע.
אוקיי.
או היה לך שבוע רע בינואר, לא אומר ששנת 2022 היא שנה רע.
טוב, עכשיו אני רוצה לסיום, שר החקלאות, לשאול אותך עד כמה אתה מוכן להתפשר, ללכת לקראת החקלאים, כי בינתיים עוד אין הסכם, עוד אין רפורמה.
אני מעוניין להגיע להסכם. אני מנהל מסע ומתן מאוד מאוד אינטנסיבי עם נציגי הארגונים החקלאים, כדי באמת לראות מה אפשר להיטיב, ומה אפשר לעזור.
עד כמה אתה מוכן ללכת לקראתם?
בדבר אחד, לא יהיו פשרות. לא יהיו פשרות ביכולת שלנו לחשוף את המשק לתחרות, להוזיל את המחירים, ושנגיע למצב שבו עם ישראל יוכל לקנות פירות וירקות במגוון רחב, ובמחירים זולים.
ואיפה כן?
אני אומר, סביב זה אנחנו מנהלים דיונים, אז יכול להיות שבסוף אנחנו ניתן אולי יותר תמיכה ישירה לחקלאים, ניתן נוסחה של פיצוי כזאת או אחרת, המשמעות היא אחת. אני מחויב לכך שיהיו כאן מחירים זולים לאזרחי ישראל, ושתהיה כאן חקלאות תחרותית וטובה.
זה לא יגיע למשבר קואליציוני?
כל תמיכה לא יהיה משבר, זה צריך להפסיק להלך אימים על הציבור. יש פה דבר אחד שאנחנו מחויבים לו, גם אני, אגב, וגם כל שרי הממשלה וחברי הקואליציה. זה לכל אזרחי ישראל, אני מחויב קודם כל לעם ישראל. בתוך זה, גם לחקלאים עצמם כחקלאים, אבל בתוך זה גם לחקלאות הישראלית שאני אומר לך. הרפורמה הזאת מקפיצה אותה ומשדרגת אותה, כפי שלא נראה מעולם.
טוב, נקווה לטוב. עודד פורר, שר החקלאות, ישראל ביתנו, תודה רבה לך.
תודה.
שלום, שלום. טוב, בואו נדבר על המשכנתאות. אנחנו כבר יודעים שהשנה החולפת 2021 הייתה שנת צי למשכנתאות. על פי נתוני בנק ישראל, תקשיבו טוב, רוכשי הדירות לבו מהבנקים 116 מיליארד שקלים, וזאת עלייה של, זה מפחיד, 149%. רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים. שלום רוני.
שלום, שלום לכם.
ממה אתה מוטרד? אם בכלל, אולי לא, אולי אתה שמח.
לא, אני מאוד מוטרד. אני, מה שנקרא, מבוגר אחראי. אני חושב שאנחנו מגרדים את התקרת זכוכית וקצת עושים לסריטות ואפילו יכולים לגרום לפיצוץ. כי הגענו כבר לשלב שאי אפשר יותר. לטעמי, עם ישראל מגרד את המקסימום של המשכנתאות. שמעתי גם לפני כמה דקות דיבור התייקרות המזון ובוודאי ירקות ופירות וכל עלויות החיים והמחיה שגם הם חלק מהעלות.
אז מה אתה בעצם אומר, רוני מזרחי? אתה מפחד שהמשפחה לא תוכל לעמוד בתשלומי המשכנתה?
אני אומר, אני לא מפחד, אני בטוח שלא יוכלו, כי יש כבר גבול עם עליית יוקר המחיה, גם שזה כולל גם מזון וגם דיור וגם כל העלויות מסביב. אני רואה את המשכנתאות של ה-2.5 מיליון שח שדיירים לוקחים, אני לא מבין מאיפה יש להם את האומץ הזה, אני לא מבין איך הם יכולים להחזיר. נכון, יש את שכבת ההייטק, החבר'ה הנחמדים, הצעירים.
עזוב אותם.
הרוויחו ומרוויחים הרבה, אבל הם שכבה דקה מאוד בחברה הישראלית.
מאחור, סליחה, אבל רוני מזרחי, אבל הבנק נותן. אני בא לקחת, הם רואים...
אני קורא לבנקים לעצור, לחשוב, ולדרוש יותר ביטחונות ולתת פחות אשראי, כי הטירוף הזה לא יכול להמשיך. אני שומע היום על מחירים באור יהודה, 3 חדרים, 2,400,000, ובאור יהודה... קופץ המחיר ביום אחד מ-2.8 ל-3.5, 700,000 שח תוך 3 חודשים, קופץ מחיר, איפה נשמע דבר כזה? זה לא הגיוני, זה לא יכול להמשיך.
מה אתה מעריך שיקרה?
אני לא רוצה, אבל תהיה התרסקות, כי זה לא יכול להמשיך להיות ככה. המחירים עברו כל גבול, מחירי הקרקע התייקרו, ב-100% תוך שנה, שנה וחצי. תראי משכנתאות, בעשר שנים האחרונות המשכנתאות גדלו ב-300%. לא שלושה, לא שלושים, לא 33%. 300% תוך 10 שנים. זה לא הגיוני.
התרסקות של מי תהיה, רוני מזרחי? של מי?
תהיה התרסקות טוטלית של הענף והמשק כולו, כי ברגע שענף הנדלן ייפגע, הוא יפגע במשק כולו, אם זה רעיתים והובלות ווילונות ומזון והכל. זה לא יכול להמשיך ככה. אני דואג, אני לא רגוע. אני אומר, המספרים יצאו משליטה. משכנתאות כאלו שמשפחות לוקחות 1.5 מיליון ו-2.5 מיליון, אני לא רגוע, אני אומר לך, אני המבוגר האחראי, אני מוכר דירות, יש לי אינטרס להגיד שהמחיר יעלה, ולצערי המחיר כן יעלה, אבל העסקאות יקטנו בלפחות 70%. זאת אומרת, אם היינו רגילים ל-100 ומשהו אלף עסקאות בשנה, 105, 110, השוק ייחתך במכחת ל-30-40 אלף עסקאות.
תגיד, אמרת את זה לשר השיכון?
אמרתי את זה לשר השיכון, לא כל כך נראה לי שחוץ מלענן עם הראש ולהגיד כן, וזו הכוונה, תכלס הם לא עושים כלום. כי את רואה את זה בנושא הבירוקרטיה והרגולציה והמחסור בקרקעות. בעצם בתכלס רצון יש, מעשים אין כלום, אפס. שום דבר, תראי את הגברת שקט שהיא בחורה מדהימה, מנסה להוליך את תמ"א 38 שזה מס, מס, אין פתרון אחר. ראינו רעידת אדמה בקפריסין, פה רעידת אדמה הכי קטנה, 20 אלף בניינים על הרצפה, 20 אלף, והיא רוצה, והנה זה נדחה ונדחה. תמ"א 38, משהו שעבד, הפסיקו אותו, וזה סיפק את הסחורה במרכזי ערים. אנחנו נמצאים ברגע לפני התפוצצות.
לא, אבל אתה יודע, אני לא יכולה, אין לי זמן להמשיך לדבר איתך, אבל אתה יודע בדיוק שלקבלנים לא שווה לבנות בבית שען. זה לא משתלם, ולכן הבנייה הזאת לא התקדמה.
אפשר לעשות בבית שען ב-1:15. בבקשה, תפנה דירה ותבנה עוד 14 okay. לעצמך, זה בסדר.
טוב, כמו, אני חושבת שהבינו אותך.
גם תיצור דירות בשוק.
רוני מזרחי. שמענו את הדברים שלך, בהחלט ככה, הרבה מאוד סימני קריאה. נשיא לשכת הקבלנים, אני מאוד מודה לך, רוני מזרחי. תודה רבה.
בבקשה.
שלום,
בבקשה,
שלום. ביי. יום טוב. פרסומות. Here comes the money. Here
we go. אתם מאזינים ל... איפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103FM.
נועם רוקח, סמנכ"ל השקעות באנליסטה לנועם.
אהלן ענת.
ירוק מאוד אצלנו היום, כולם אופטימיים, מה קרה?
אצלנו ירוק מאוד, מדד תל אביב 35 עולה כבר 1.5%, מדד תל אביב 90, 1.3%, בולטים סקטור הנפט והגז עם עלייה של 2.5%, בנקים 2%, ובשווקים הגלובליים דווקא, אירופה האמת גם צבועה ירוק, עליות של כ-1% במדדים מובילים, וארצות הברית פתחה באדום, S&P עכשיו יורד 0.4%, והנסדק 0.2%.
מחכים שם להחלטות ריבית?
מה שהשתנה בימים האחרונים זה הציפיות לריבית, שאם דיברנו כבר, הפד דיבר על 3 העלאות ריבית לפני כחודש, השווקים לא היו איתו בזמן, בימים האחרונים התגברות הערכות שאפילו אולי מדברים כבר על 4 העלאות ריבית בריבית הדולרית השנה, וישראל, בגלל שהיא פה, בגלל שער החליפין, אין מה לדבר על העלאות ריבית, אולי אחת לקראת סוף השנה, אז השוק אצלנו ככה פחות רגיש לסוגיית הריבית כרגע, וטכנולוגיה שהיא סקטור שעלה מאוד מאוד בשנה, 2-3 האחרונות, או ראשון להיענש בגלל הציפיות לריבית, וכשמריחים ריבית, הסקטור הזה יודע להתממש, השווים בו גבוהים. נוסיף עוד את העובדה, שזה אולי קצת אבסורד, בישראל יש פחות טכנולוגיה במדדים, כי רוב חברות הטכנולוגיה הישראלית נסחרות בארצות הברית. אז עם כל הסלט הזה, ציפיות לריבית, השוק האמריקאי דווקא נהנש יותר, טכנולוגיה נהנשת יותר, ודווקא השוק שלנו, עם הבנקים, ואפילו הדולר קצת נהנה מהציפיות לריבית.
בוא נגדיר את זה, נועם רוקח, שחיינו הם סלט בזמן האחרון, ובכך נסכם. תודה רבה, נועם, להתראות.
תודה.
איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו, איציק אהרון, בדיגיטל שני רומנו, עמיתי דואק ועדן בן ארי, תכף באים בן כספית וריה אלדד. אני אבוא מחר ב-4. שלום, שלום.